אפשר להתחיל? אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר וגם קרובים אל היום שנקרא ל"ג בעומר, שהוא יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. היום הזה התייחד בעם ישראל ליום של שמחה מיוחדת. מבואר גם בשולחן ערוך באור החיים סימן קל"א שביום הזה לא אומרים תחנון בגלל השמחה שיש ביום הזה. מה שורש השמחה שיש ביום הזה? אנחנו יודעים שבדרך כלל בתאריכים שנפטרו צדיקים זה יום של צער. בשולחן ערוך באור החיים סימן תק"פ כתוב על כמה צדיקים שביום פטירתם יש תענית אצל הצדיקים. מה השתנה היום הזה שיש שמחה? אז כתוב בחלק מהמפרשים שהתשובה היא בגלל שבזוהר, ספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, בפרשת האזינו מבואר שביום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי היה גילוי שכינה גדול מאוד משני בחינות, בין מבחינת סודות התורה שרבי שמעון בר יוחאי לימד באותו היום, דברים שכל החיים הוא נמנע מללמד מרוב הגובה והעומק של הסודות האלו, שזה לא פשוט לגלות אותם, רק ביום ההוא קיבל רשות לגלות אותם, ובין מבחינת שהיה אור אלוקי בגלוי, אש הקיפה את הבית, אי אפשר היה להיכנס חוץ מהתלמידים הקרובים ביותר, אף אחד לא יכל להיכנס, לא שאיזה שומר עמד בפתח, היה אש שלא נתנה לאף אחד להיכנס, ובאו לשם המלאכים ונשמות הצדיקים, היה התגלות אלוקית גדולה מאוד, וזכר להתגלות האלוקית הזאת אנחנו עושים את זה ליום שמחה. כי כל החגים שיש לנו שורשם במידה מסוימת בהתגלות אלוקית שהיה באותם הימים לפני הרבה דורות. איך זכר רבי שמעון בר יוחאי לדרגות העצומות שלו? הגמרא אומרת בסרט מעילה בדף י"ז ב' שרבי שמעון בר יוחאי הוא מלומד בניסים, זאת אומרת הוא היה רגיל מאוד בניסים. מה הכוח שהביא אותו לדרגות העצומות שלו? כמובן שיש כמה וכמה דברים, לא מדבר אחד הוא זכה לזה, אבל מה העיקרי? אז רבי שמעון בר יוחאי עצמו ענה את התשובה לשאלה הזאת בספר הזוהר בפרשת האזינו, שכך כתוב שם שהוא אמר כשהתחילו האורות האלוקיים וההתגלויות הגדולים שהיו באותו היום. כתוב שם בזוהר, אני אגיד את זה בלי נדר קודם בארמית, אחרי זה בלי נדר נתרגם את זה לעברית, זה קטע קצר. פתח רבי שמעון ואמר, אני לדודי ועליי תשוקתו, דכל יומין דית קטרנה בי אלמה, בחד כתירה אית קטרנה בי בקודשא בריחו, ובגין כן אשתה ועליי תשוקתו. תרגום הדברים לעברית. אומר רבי שמעון את הפסוק בשיר השירים שעם ישראל אומר להשם ברך, אני לדודי ועליי תשוקתו. אנחנו משתוקקים אל השם יתברך והוא משתוקק אלינו, והוא אומר כל הימים שהוא היה חי, כל הזמנים מתחילתו ועד סופו, הוא היה דבוק וקשור רק בהשם יתברך, ולכן עכשיו הקדוש ברוך הוא מביא כאלו אורות עצומים כלפיו. הכוונה של הדברים הוא כל בן אדם עושה הרבה דברים רוחניים וגשמיים. אדם מוכרח לאכול, אדם מוכרח לישון, ואדם לומד, אדם מתפלל. אבל השאלה, הקשר הנפשי של האדם, החיבור הנשמתי של האדם, להיכן הוא? ובתורת הקבלה, זה השורש הגדול של הכל. על אחת כמה וכמה בדרכים להשיג את הכוחות העל-טבעיים, זה נקודת המפתח המרכזית של העניין. להיות הקשר הנשמתי של האדם כמה שיותר זמנים, כמה שיותר אחוז של היממה, אך ורק אל השם יתברך. החיבור הנשמתי שנעשה אל השם יתברך על ידי ההשתוקקות אליו זה חיבור ממשי. וזה השורש של הניסים והנפלאות. זה השורש של הכוחות העל-טבעיים. בפרשת השבוע, שקוראים אותה הרבה פעמים בשבת הסמוכה לל"ג בעומר, פרשת אמור, כתוב שם בפרק אף ב' פסוק למד ב' ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. יש כאן מצוות עשה דאורייתא, יש לנו כידוע תרי"ג מצוות, 248 מצוות עשה, ועוד שין סמכי מצוות לא תעשה, ביחד זה תרי"ג. יותר מאוחר, עוד חצי שעה בערך, משהו כזה, 40 דקות, אני מצטער שאני לא יכול להפסיק באמצע. המצווה הזאת של ונקדשתי בתוך בני ישראל, היא השורש הגדול ביותר של הכוחות העל-טבעיים. למה? בהגדה של פסח, שאנחנו אומרים אותה בליל הסדר, שזה הלילה היחידי בשנה שבו יש לנו ציווי מהתורה להרבות כמה שיותר לספר ניסים ונפלאות. אז ברור שבלילה הזה יש בהגדה של פסח איזה רמז לבסיס של כל הניסים והנפלאות. אנשים מחפשים, בכל העולם מחפשים, איך מגיעים לכוחות העל-טבעיים לעשות ניסים ונפלאות. אמר לי מישהו שמומחה בתקשורת, שזה הנושא המבוקש ביותר בכל התקשורת של כל העולם, חוצה יבשות, חוצה מדינות. כשיצא לאור ספר קדושת יצחק של רבי יצחק הדורי, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא התפרסם בכל העולם בניסים והנפלאות, אני זוכר בליל פטירתו, בערב ראש חודש שבט, שנת תפשין סמך וב, כשנסענו עם המנוח זיכרונו לברכה מהבית חולים אל הישיבה לקראת הלוויה שהייתה למחרת, אז סיפרו שמה באנשים שמתמצאים בתקשורת, היה שם חלק מאלו שהיו בתוך אותו, אנשים שמומחים בתקשורת, אמרו שברוב הטלוויזיות בעולם בשבועות האחרונים לחייו סיפרו על הניסים ונפלאות שנעשו דרכו לאנשים. היו נותנים לאנשים לעלות לשידור, אנשים בכל הארצות תלפננו לשידור, עלו בשידור וסיפרו על ניסים שהם נוכחו בהם בעצמם. וכשהוצאנו לאור את הספר שלו, קדושת יצחק, כמה שנים אחרי פטירתו זה היה, תוך שבועות אחדים הגיעו לכאן מהטלוויזיה של רוסיה, גויים, טלוויזיה של 200 מיליון מאזינים, הם מוכרחים לעשות כתבה על הספר הזה. זה כל העולם מתעניין איך נעשים הניסים והנפלאות. הנושא הכי מבוקש בעולם. ובליל הסדר שבו יש לכולנו עם ישראל מצווה להרבות, לספר על הניסים והנפלאות, אז חייב להיות שיש שם איזה רמז בהגדה של פסח למפתח הבסיסי העיקרי ביותר. אז זה כתוב באמת בהגדה. מי שזוכר בהגדה שקראנו בליל הסדר, אומרים כמה פסוקים מפרשת כי תבוא עם פירושים של חז"ל הזה. בפרשת כי תבוא יש מצווה של הבאת ביקורים. כשהיה בית המקדש קיים, היו מביאים כל שנה מהיבול, משבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל. אז היו מביאים מהיבול, מראשית פרי האדמה, ואז מודים להשם יתברך, ובהודעה מזכירים את יציאת מצרים. אז מהפסוקים האלו אומרים בהגדה של פסח עם הסברים, וכך כתוב שמה. כתוב על זה שעם ישראל באו למצרים, ואז הם היו לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. היה קשה שמה. נתחיל בלי נדר אולי מתחילת הפסוק. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ויאגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויר את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. והביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. קראנו פה חמש פסוקים שמספרים על יציאת מצרים וכניסתם לארץ ישראל. בהגדה של פסח כתוב על הפסוק הזה, הפסוק הרביעי מהפסוקים שקראנו, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ואותות ומופתים. מה זה במורה גדול? זה גילוי שכינה. מאיפה למדו את זה? כי אונקלוס מתרגם, חזוון הרבה, היא ההתגלות של השכינה. זה המפתח של הניסים והנפלאות. זה המפתח של הניסים והנפלאות. הסיבה המרכזית שהשם יתברך עושה את הניסים והנפלאות, כדי להראות את הגילוי שכינה. והכוח שמביא את הניסים והנפלאות, זה כמה שאדם פועל עבור גילוי השכינה, עבור גילוי מלכותו של השם יתברך בעולם. אז זו המצווה שיש לנו בפרשת אמור, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מכלל התרי"ג מצוות, המצווה התשיעית מרמ"ח מצוות עשה, לקדש את שמו של השם יתברך בעולם, בתוך בני ישראל. להביא את האור האלוקי, את הגילוי שכינה, לתוך עם ישראל. ועל ידי המצווה הזאת מתרבים המופתים. כי מצווה גוררת מצווה. אין דבר שמביא גילוי שכינה יותר מאשר הניסים והנפלאות למעלה מהטבע. אז כשאדם מצידו עושה את ההשתדלות שהוא יכול, איך לגלות את השכינה בתוך עם ישראל, להרבות את האור האלוקי בתוך עם ישראל, זה גורר אחריו את הניסים והנפלאות. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא דף פ"ה, פרק שביעי, הגמרא מביאה פסוק שכתוב, מוציא יקר מזולל כפי יהיה. אומרת הגמרא על הפסוק הזה דרשה, אם יש אדם שהולך בדרך לא טובה, מתרחק מהשם יתברך, עובר על עבירות שהתורה אוסרת לעבור, ובא אדם אחר ומטיב את דרכו, מקרב אותו להשם יתברך, משנה את דרכו לטובה, זה בחינת מוציא יקר מזולל. זולל זה האדם השלילי, הוא הופך אותו ליקר, לאיש צדיק. אומר לנו הפסוק, כפי יהיה, הפה שלו כביכול כמו הפה של השם יתברך, שהשם יתברך כל מה שאומר נהיה, כי הוא אמר ויהיה וציווה ויעמוד. מה שהשם אומר נהיה, בעשרה מאמרות נברא עולם. גם האדם שעושה את זה זוכה, שמקרב את האנשים להשם יתברך, זוכה שמשהו מברך, משהו מתפלל, זה נפעל אפילו למעלה מהטבע. למה? אחת הסיבות העיקריות, כי הוא הרבה את הגילוי שכינה בעולם, על ידי שהוא קירב את האדם ההוא להשם יתברך, אז נותנים לו כוח להרבות עוד יותר את הגילוי שכינה, על ידי הניסים והנפלאות שנעשים על ידי דיבורו. כעת במצווה הזאת כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. לא כתוב סתם, ונקדשתי בבני ישראל. מה בא הדבר הזה ללמד אותנו? שחלק מרכזי במצווה הזאת, שההערה הרוחנית שמביאים לתוך הנשמות של עם ישראל, צריך להשתדל להביא אותה עד למקום הכי עמוק שבתוך הנשמה. לא להסתפק בהערה שתופסת את השכבות החיצוניות של הנשמה. יש בנשמה חמש חלקים, כך מבואר בכתבי האריזל בתורת הקבלה. הנפש זה הכי חיצוני, יותר פנימי מזה הרוח, יותר פנימי הנשמה, עוד יותר חשוב החיה והכי חשוב היחידה. בראשי תיבות נר נחי, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. המצווה כמה שיותר שזה יבוא לתוך כל חלקי הנשמה, לחלקים הכי עמוקים של הנשמה. אז זה קיום יותר מושלם של המצווה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז גם הניסים ונפלאות שנעשים על ידי זה, פי כמה וכמה יותר גדולים. אנחנו מתפללים בימים נוראים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך, והופע באדר גאון וזך, על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו השם אלוקי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. זה צריך להיות התפילה מעומק הלב של כל יהודי, שגילוי מלכותו יתברך בכל העולמות. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה, והופע וינשא עלינו לעיני כל חי. וזה בידי האדם. כל יהודי מישראל מצווה במצווה הזאת, כך מבואר ברמב״ם בספר המצוות. בסוף ה-248 מצוות הזה הוא כותב את הרשימה של המצוות, שבהם כולם מצווים ולכולם זה מזדמן. אחד מהם, ונקדשתי בתוך בני ישראל. לכל אדם יש על מי להשפיע רוחניות. גם אם אדם חושב את עצמו ברמה נמוכה מבחינת ידע תורני, מבחינת ידע אמוני, אבל יש אנשים שיודעים פחות ממנו. כשהוא ישפיע עליהם, הוא מקדש את שמו של השם יתברך. ואם הוא משפיע עליהם בעומק הנשמה, אז זה ונקדשתי בתוך בני ישראל. עד אחד הדברים מגיעים, שהמצווה לעבוד את השם ברך היא מעומק הנשמה. זה גם נכון לאדם לעצמו, לא רק בהשפעה לזולת, גם וגם. עד אחד הדברים מגיעים. התורה מספרת לנו בפרשת חוקת שהשם יתברך אמר למשה רבנו להוציא לעם ישראל מים מהסלע בדרך נס, על ידי שמשה רבנו ידבר אל הסלע. משה רבנו על ידי איזה אי הבנה הוסיף על הדיבור וגם עיקה את הסלע, ואז נעשה הנס הגדול שיצאו מים מהסלע למיליוני יהודים, כי היה שם גברים לבד מגיל 20 ומעלה 600,000, נשים אותו מספר בערך זה 1,200,000, ילדים וזקנים, והערב רב כבר עברנו את 2 מיליון. נס עצום, קידוש השם עצום. אבל אומרת התורה שהייתה תביעה גדולה על משה רבנו, שהיה צריך לעשות את הנס יותר גדול, לדבר אל הסלע. היה אי הבנה, ולכן הוא עיקה את הסלע ולא רק דיבר. ואם הוא היה מדבר, אז היה הנס יותר גדול. היו עושים קל וחומר, אם הסלע צריך להאזין לדבר השם על ידי משה רבנו, קל וחומר אנחנו. ואומרת התורה שלכן משה רבנו נפטר במדבר ולא נכנס לארץ ישראל. יש פה פלא גדול על כזה עבירה דקה, כזה עונש חמור, ויותר מזה שמבואר בחז"ל שמשה רבנו היה נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, אז הוא לא היה מת והיה נהיה מיד הגאולה, בית מקדש לא היה נחרב. בשביל כזה פרט קטן הוא עשה נס, נס עצום. אז היה יכול לעשות נס קצת יותר גדול, אז מה? בתורת הקבלה מוסבר הדבר כך. רב שלום שרעבי זצ"ל, מגדולי המקובלים, של הדורות האחרונים, היה חי לפני כ-270 שנה בארץ ישראל. הוא אומר, כשהאדם עושה מצווה רק במעשים, אז זה מתקן רק את הבחינה של הנפש. אבל אם אדם עושה את המצווה גם בדיבורים, אז זה מתקן את הבחינה של הרוח שהיא יותר פנימית מהנפש. אותו דבר בניסים והנפלאות. כשהנס נעשה על ידי פעולה מעשית, ההקעה בסלע, האור האלוקי הוא במורה גדול, זה גילוי שכינה נכנס בעיקר אל הנפש. אבל אם הוא עושה את זה בדיבור, שזה משהו יותר פנימי מהמעשים, אז האור האלוקי נכנס אל הרוח, שזה דבר עומק הנשמה יותר מאשר הנפש. ואז עם ישראל היו נתקנים על ידי זה, והיו ראויים שמשה רבנו ייכנס יחד איתם וימלוך עליהם. אבל כיוון שלא כך נעשה, אלא הנס נעשה על ידי הקאה בסלע, אז האור האלוקי נכנס בעיקר רק לנפש, אז כבר הם לא היו בדרגה רוחנית מספיקה בשביל שמשה רבנו יכניס אותם, אז לכן לא היה ברירה. עד כדי כך ההבדל גדול, עד איזה עומק של הנשמה נכנס האור האלוקי. וזה מרומז בתורה בסוף פרשת האזינו, שהתורה אומרת שהשם ברך אמר למשה רבנו על זה שהוא לא אמור להיכנס לארץ ישראל, אז כך כתוב שמה. על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. זה הכוונה. הקדושה לא נכנסה לעומק המספיק. והתורה מצווה אותנו כל אחד ואחד מישראל, ונקדשתי בתוך בני ישראל. שאנחנו צריכים לראות איך את הקדושה הזאת להביא לעומק נשמותינו. נכון, כל אדם על עצמו, כשאתה מתפלל עם כל ההתלהבות, כשאתה לומד תורה עם כל ההתלהבות, מהמקום הכי עמוק בלב, מהמקום הכי עמוק בנשמה, זה מקדש את האדם בקדושה נוראה. זה משפיע שפע של קדושה על האדם. וגם כשאתה משפיע לאחרים, למצוא את העצות, למצוא את הדרכים, שהאור האלוקי יחדור לעומק נשמותיהם. וכשעושים את זה, זה בחינת ובמורה הגדול, זה גילוי שכינה. וזה השורש להביא ניסים ונפלאות לעם ישראל. ואת זה רמזו לנו רבותינו זיכרונם לברכה, בהגדה של פסח. את השורש של עשיית המופתים, ובמורה הגדול זה גילוי שכינה, להביא את האור האלוקי כל אדם לעומק נשמתו במקום הכי הכי עמוק, להרגיש את ההשתוקקות אל השם יתברך מהמקום הכי עמוק בלב, מהמקום הכי עמוק בנשמה, להשתדל כל אדם כפי יכולתו, כפי מצבו, איך להשפיע את זה גם לאחרים, ושזה יגיע אצלהם לעומק הלב, לעומק הנשמה. זה המביא הגדול, את הניסים והנפלאות, את הכוחות האל-טבעיים. וזה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, איך הוא זכה לכל חוכמת הזוהר, לכל הרוח הקודש הנורא, לכל העוצמות האל-טבעיים, בעוצמה נוראה שהיה אצלו, על ידי שהוא היה קשור בעומק ליבו כל הזמן להשם יתברך בלי הפסקה. זה תלוי כמה עומק הנשמה וכמה ריבוי הזמן של עומק הנשמה הזה. אז זה מה שאנחנו צריכים להתעורר בימים האלו. הימים הסמוכים לל"ג בעומר. בפרשת שבוע שיש לנו פרשת אמור, איך לקיים את הדבר הזה שתמיד תמיד מעומק הלב, מעומק הנשמה, נרגיש את החיבור להשם יתברך. ולהשפיע את זה כמה שיותר לאחרים. ואז הקדושה העליונה שורה על האדם. בספר קדושת יצחק של הרב כדורי, זיכרונו לברכה, בקרח ב', עמוד רשות ת', מעמודי הכתב יד, הוא כותב שמה, שהעיסוק שהוא עוסק בעשיית הניסים הנפלאות על ידי שמות הקודש, זה הכל לקיים את המצווה הזאת של ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה השורש של הכל. כשאדם עושה מצווה מבואר בתורת הקבלה, בכל מצווה עולים אורות עליונים מתבררים מכל העולמות ועולים עד רום המעלות. ועל ידי זה יורד שפע רוחני מבחינת אותה מצווה. אדם לוקח ארבעת המינים, אז עולה שפע מבחינת ארבעת המינים. ויורד שפע מהבחינה הזאת. כשעולה השפע מבחינת מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז השפע שיורד הוא שפע מבחינת גם כן ונקדשתי בתוך בני ישראל, שזה כולל את הניסים והנפלאות. כמה שאדם יותר יחיה את המציאות הזאת, אז הכוח הוא יותר גדול. ועוד כתוב בזוהר, בספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, שבמה זכה דורו של רבי שמעון בר יוחאי יותר מהרבה הרבה דורות אחרים לגילוי הנפלאות הגדולים, על ידי שבדורו של רבי שמעון בר יוחאי עם ישראל שמר בצורה מעולה מאוד בכשרות ובהידור את המצווה של טהרת המשפחה, שזה קשור לעניינים שהם שורש הלידה של האדם. אז זה מביא את הקדושה האלוקית עד לשורש ההוויה, עד לשורש האנושות, ועל ידי זה מתרבה האור האלוקי בצורה אל-טבעית, פלאי פלאות. דוד המלך בספר תהילים מלמד אותנו באיזו השתוקקות עצומה הוא היה מעומק הלב, בפסוקים מרגשים מאוד בהרבה מקומות, נקרא בלי נדר אחדים מהם. יש אנשים שזה מה שעוזר להם להגיע לזה, לקרוא את הפרקים האלו מעומק הלב, להתחבר להתרגשות של דוד המלך. מבואר באריזל שאם האדם זוכה, אז האור האלוקי של הדברי תורה שהוא אומר מתחבר אל האור האלוקי של הדורות הקודמים של דבריהם, עד שיכול להתחבר כשהוא אומר את התהילים האור הרוחני של הדיבור שלו לאור הרוחני של הדיבור של דוד המלך עצמו. בתהילים בפרק סמך ג' אומר דוד, מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה, אלוהים אלי אתה אשחרקה, צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים, כן בקודש חזיתיך לראות מוסך וכבודך, כי טוב חסדך מחיים, דווקא נפשי אחריך ביתמך ימיניך, אם זכרתיך על יצואי באשמורות תהגה בך. במזמור מבית אומר דוד המלך, למנצח משכיל לבני קורח, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן לנפשי תערוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוהים? וכן על זה הדרך בעוד הרבה פרקים. כל אחד יכול להגיע לדרגות האלו, גם אם לא בשלמות כמו כדוד המלך, אבל כל אחד לפי כוחו ויכולתו. יש הרבה בני אדם שזוכים לזה מפעם לפעם, אבל הם לא יודעים את הערך של זה, אז הם לא מנסים לשכפל את זה שוב ושוב. אומרת על זה הגמרא במסכת ברכות דף עמוד ב', את הפסוק בתהילים: קרום סביב רשעים התהלכון, קרום זולות לבני אדם. מה זה קרום זולות לבני אדם? אומרת הגמרא, אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. בני אדם לא יודעים את הערך שלהם, וזה גורם להם להישאר רשעים. אם אדם היה יודע את הערך של נשמתו, ואת הערך של החיבור שנשמתו מתחברת עם השם יתברך, הוא לא היה יכול להיות רשע. הוא לא היה עושה את הטיפשות הזאת. אם אדם הולך עם שקית של יהלומים, ששווה מיליארדים, הוא שומר את זה בכל כוחו. אין סיכוי שהוא יזרוק את זה. אבל אם הוא לא מבין, הוא חושב שזה שברי זכוכיות, הוא עלול לזרוק את זה. כל אדם לוקח עם עצמו שתי שקיות של יהלומים. אחת הנשמה שלו, ואחת כוח החיבור של הנשמה להשם. רק הרבה בני אדם לא יודעים שזה יהלומים, לא יודעים לאן אפשר להגיע עם זה. ואז את השקית האחת של יכולת החיבור זורקים אי שם באיזה השפעה, ואת השקית השנייה של נשמתם עוטפים בכל מיני דברים לא טובים עד שהם לא מוצאים את הנשמה. חייבים לדעת את הערך של הנשמה ואת הערך של היכולת להתחבר אל השם יתברך. חזון איש בקובץ אגרות, חלק ב', סימן ב', מישהו שאל אותו עצה על כל מיני עניינים בלימוד התורה ועבודת השם. אמר לו החזון איש, לענות לך בפרטות אני לא יכול, כי צריך על סוג השאלות שאתה שואל להכיר אותך באופן אישי. אבל הוא אומר לו, אני אתן לך עצה כללית שהיא פתרון הכולל, נקרא בלי נדר את הלשון שלו בפנים, לשון חוצב להבות. אומר החזון איש, אחרי שהוא מתנצל שהוא לא יוכל לענות לו בפרטות כי הוא לא מכיר אותו אישית, הוא אומר לו, עצה כללית שווה לכל נפש, אני יודע, אני אתן לך עצה שהיא נכונה לכולם ללא יוצא מן הכלל. הרי מציאות הבורא יתברך מתמדת בכל מציאות הנבראים, וזה סוד העולם, פירוש הדברים. השם יתברך נמצא בכל מקום, כל הזמן, והוא המהווה את הכל. כל בן אדם שיש בעולם, כל משהו שיש בעולם, בכל רגע ורגע השם יתברך מהווה אותו. וזה סוד שנעלם מאלה הנהדפים בזרם החיים הגשמיים. יש חלק גדול מהעולם, רוב העולם, החיים הגשמיים רודפים אותם ומשכיחים מהם את הסוד הזה. לא מבעיה אלה שלא ידעו את הסוד הזה מעולם, אפילו כאלו שידעו זה מתשטש אצלם מלהרגיש את זה מהזרם של החיים. אז האדם צריך דבר ראשון לחזק בדעתו את הסוד הזה. השם יתברך נמצא בכל מקום, והוא מהווה את כל מה שיש בעולם. ממשיך החזון איש. מנוי וגמור, כי ביד האדם להכין ליבו לשמיים, וניתן לאדם להתקשר במחשבתו עם עילת כל העילות השם יתברך, וקרוב השם לכל קוראיו, וזה נחת רוח ליוצרו כשהוא עושה את זה. וכינור תלוי בלב כל אנוש, ונהנה הוא מנעימות זמירותיה של התפילה אל השם יתברך. כשאדם מתפלל אל השם יתברך, זה כמו כינור שמנגן בתוך הנשמה של האדם. כשאדם מתפלל אמיתי מעומק הלב אל השם יתברך. ומה נפלא הדבר, כי ביכולת האדם להשיח דאגותיו לפני אדון העולם השם יתברך, כאשר הוא משיח לרעהו. והמקום ברוך הוא השם יתברך מכנהו ילד שעשועים, ותפילה נשמע בעת צרה שהאדם נצטווה עליה היא, לא, היא אצלו לעזר ותרופה מתמדת, משמחת לב ומאירת עיניים. בידינו הדבר, בכוחנו הדבר, רק להאמין בזה ולעשות את זה בכל מיצוי הנפש, ואז האדם רואה עולם אחר. כל אדם שחי כך פתאום מתחיל לראות עולם אחר, עולם יותר רוחני, עולם יותר פילי, עולם יותר קדוש, עולם יותר טהור, עולם יותר משמח, עולם יותר שממלא את כל ליבו ואת כל נשמתו של האדם. השם יעזור שנזכר כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכר כולנו לבניין את המקדש ברבנו אמן, ביד משיח תזכן ברבנו אמן.